טוב, אנחנו ממשיכים. בעצם דיברתי על שלושת השיעורים הראשונים. נתתי איזשהו מבוא על כסף, שווה כסף.
שלום לרב.
שלום. ועל קניין כסף מול חליפין, כן, ניסיתי קצת לתאר את המסגרת שבתוכה מתנהל החלק הראשון של הפרק. שזה בעצם המסגרת הכלכלית, איך להבין את את היסודות של העולם הכלכלי שלנו. אחר כך עברתי לדון בעסקאות שבהן אני מוכר משהו בקניין כסף ומבקש תמורה קונקרטית. זאת אומרת, לא שווי של 100 שקל, אלא כיסאות. או מעות מסוימים. וניסיתי ליישם על הדוגמה ההיא את הדברים שראינו במבואות, על מה זה כסף, מה זה שווה כסף, מה זה חוב, מול, כן, הלוואה מול דמי מקח, וראינו שבעצם זה מתיישם שם באופנים שונים. ראינו שאם אני מדבר על חוב, אז בפשטות החוב, הוא עוסק בשווי, זאת אומרת, זה בעצם, אני חייב לך שווי של 100 שקל, זה לא אומר שום שטר קונקרטי, ואם זה חוב במסגרת הלוואה, אז זה אפילו לא שטר לא קונקרטי, אלא זה איזושהי חובה או מצווה עתידית לתת לך מתנה של 100 שקל. לעומת זאת, בדמי מקח, לפי הרמב״ם לפחות, בדמי מקח, אני חייב לך 100 שקל פירושו, יש לך 100 שקל אצלי, אבל זה לא 100 שקל קונקרטיים, זה 100 שקל מופשטים, אפשר לקדש בהם אישה, אפשר לקנות בהם. כיוון שזה בעצם, ברגע שעשינו את ההפשטה, שווי גם הוא סוג מסוים של סחורה, יכולה להיות בעלות על שווי, אז זה אומר שאני יכול להיות בעלים על שווי שנמצא אצלך, ואני יכול להשתמש בזה כדי לקנות, וכל מיני דברים מסוג הזה. ראינו שאפשר להתחייב משהו קונקרטי או בדרך של הרמב״ם, שדמי מקח פירושו בעצם יש אצלך משהו שהוא שלי. אם זה כך, זה יותר קל להבין כמה אני רוצה ספציפית, אני רוצה באמצעות תלת, לא סתם שווה ערך, אלא אני רוצה את התשלום בצורה של תלה, פירוש הדבר, בעצם יש אצלך תלה שלי. ברגע שאני מבין שזאת בעלות על משהו מופשט שנמצא אצלך, יותר קל לי להסביר איך יכולה להיות בעלות שהיא דווקא על תלה, ולא על שווי באופן קונקרטי. אם אני מדבר פה על חוב, באיזשהו מובן מופשט, אז יותר קשה להבין איך אתה יכול להיות חייב לי תלה. אתה יכול להיות חייב לי שווי של 100 שקל. אתה צריך לתת לי 100 שקל בעוד שבועיים. אבל איך אני יכול לכפות עליך לתת לי את זה דווקא בצורה של תלה, ולא בצורה של משהו אחר? אז אמרתי שיכול להיות שמדובר פה בהתניה. זאת אומרת, אני מלווה לך את הכסף, נוצר חוב של 100 שקל שאתה חייב לי. אמרתי שהחוב הזה, אם זה לא דמי מקח אלא הלוואה, אז החוב הזה פירושו בעצם מחויבות שהתורה מטילה, פריאת בעל חוב מצווה, מחויבות שלך לתת לי מתנה בעוד שבועיים. מתנה, לתת לי 100 שקל בעוד שבועיים, לא לתת לי מתנה. לתת לי 100 שקל בעוד שבועיים. אם זה ככה, אז לכאורה, התלה שאותו אני רוצה, הוא רק צורה אחת להעביר לי את ה-100 שקל, אבל אתה יכול לתת לי את ה-100 שקל האלה בכל צורה שלא תהיה. או שטר של 100 שקל, או משהו אחר, שהוא שווה כסף של, בשווי של 100 שקל. אז איך לפי רש"י אפשר להסביר שאתה חייב לי דווקא תלה? צריך להגיד זאת התניה. אני נותן לך את ההלוואה, בתנאי שאת הפיראון שאותו התורה מחייבת אותך לעשות בעוד שבועיים, תעשה דווקא באמצעות תלה, ולא באמצעות משהו אחר. אוקיי? אז אם אני מבין את דמי המקח, כמו שהרמב״ם מבין הלוואה, אז אני בעצם מבין שגם דמי מקח, אתה חייב לי שווי מסוים. אוקיי? לא ששייך לי השווי הזה, אלא אתה חייב לי את השווי הזה, אתה תשלם לי אותו בעתיד. אז כאן הדרך היחידה להסביר למה אתה חייב לתת לי דווקא תלה, זה להגיד שהייתה פה התניה. כן, אני מוכר לך את זה, ובלבד שאת המאה שקל שאתה חייב לי, תיתן לי בצורה של תלה, ולא בצורה אחרת. אז זאת התניה. לפי הרמב״ם לא צריך להגיע להתניה, אני אומר, יש אצלך תלה ששייך לי. אוקיי? זה מה שראינו בשיעורים הקודמים, שני השיעורים הקודמים. מה שאני רוצה לעסוק היום, זה בהמשך הגמרא, ממדלת עמוד ב', שהגמרא בעצם ממשיכה לעסוק בשאלה, מה קורה כאשר אנחנו עושים עסקה של דינרי זהב מול מטבעות כסף, מול דינרי כסף. אז אני אזכיר קצת את הרקע לעניין. אמרתי שהגמרא מדברת על דינרי כסף מול דינרי זהב,
כשאחד מהם סחורה, והשני הוא שווי, לא? זה מה שלמדנו במשנה.
כן, אז תראו, אני אשתף פה את המסך.
מי קובע את השווי של כל מדינה או מטבע כסף?
שוק. וזה מתחיל כשתובעים את המטבע, אבל משם והלאה זה כבר שוק, אז זה אנחנו קצת נדבר היום. אז המשנה אומרת, כן, אז המשנה אומרת, הזהב קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הזהב. הנחושת קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הנחושת, וכן הלאה. זה, את המשנה ראינו. הגמרא אומרת ככה, מתני לרבי, רבי, לרבי שמעון ברי. רבי אומר לבן שלו, רבי שמעון, הזהב קונה את הכסף. אמר לו, רבי, שנית לנו בילדותך, הכסף קונה את הזהב, ותחזור ותשנה לנו בזקנותך, הזהב קונה את הכסף? כן, אז הבן שלו, רבי שמעון, זכר עוד מה רבי אמר בילדותו. ילדותו הכוונה כנראה בצעירותו. כן, הוא אומר לו, בילדותך אתה אמרת שהכסף קונה את הזהב, לא שהזהב קונה את הכסף. ופה במשנה, את המשנה ערך רבי, כן? פה במשנה אתה אומר, שהזהב קונה את הכסף, לא שהכסף קונה את הזהב. אז מה תחליט? מה חזרת בך? מה קרה פה? זאת אומרת, הגמרא, בילדותי מאי סבר ובזקנותי מאי סבר. בילדותי סבר דהבה דחשיב הווי טיבה. כספה דלא חשיב הווי פירה. וכאן הילה לי פירה לטיבה. בילדותו מה הוא חשב? שהזהב זה הכסף, והכסף זה הסחורה. כן, מעכשיו אני לא אקרא לזה כסף, אני אקרא לזה טבעה. כסף זה מתפקד פה בתור סוג מתכת. אוקיי? אז כשאני מדבר על הזהב, הזהב נחשב בתור הטבעה, והכסף נחשב פירה. למה? בגלל שהזהב הוא החשוב יותר. ומה שחשוב יותר, הוא נקרא המטבע ביחס למה שפחות חשוב. זה מה שהיה בילדותו של רבי. אבל במשנה כתוב הפוך. למה? כי המשנה היא כשיטתו בזקנתו. כן, מה קורה בזקנתו? בזקנותי סבר, כסף דחריף, הווי טיבה. דהבה דלא חריף, הווי פירה. וכאן היא לי פירה לטיבה. מה הוא חשב בזקנותו? בזקנותו הוא חשב שהזהב זה הסחורה. והכסף זה הטיבה. למה? הרי הזהב הוא יותר חשוב, כמו שהוא אמר בילדותו. אבל בזקנותו הוא אומר כן, אבל הזהב הוא יותר חריף. חריף הכוונה.
יותר שכיר, נכון?
שכיר יותר, כן, בדיוק.
שכיר.
כאן שהזהב שכיר יותר, אז לכן הזהב הוא בעצם סליחה, הזהב פחות שכיר, סליחה. הכסף הוא יותר שכיר, ולכן הוא הטבעה, והזהב הוא פחות שכיר, ולכן הוא הפה. כן, אז לכאורה, בעצם רבי מתלבט כאן בשאלה מהו הקריטריון שקובע מה זה כסף ומה זה סחורה, מה זה טיבה ומה זה סחורה. בילדותו הוא חשב שהקריטריון הוא החשיבות, מה שחשוב זה הכסף, ולכן כיוון שהזהב הוא החשוב יותר אז הזהב הוא הטיבה. בזקנתו הוא התחרט, הוא אומר לא לא, לא מה שחשוב יותר אלא מה שחריף יותר זה הכסף, ומה שחריף יותר, כמה ששכיר יותר, זה הכסף. זהב זה דבר כבד, זה דבר יקר, מה שיותר שכיר, מה שיש לכל אחד, וזה עובר יותר בשוק, עובר לסוחר, זה הדינרי כסף. ולכן הכסף הוא בעצם הטבעה, והזהב זה הסחורה, וככה הוא פסק להלכה גם במשנה. זאת המשנה היא כשיטתו בזקנותו. בסדר? על פניו נראה שהגמרא עוסקת כאן, הגמרא עוסקת כאן בקריטריון למה נקרא כסף ומה נקרא סחורה. אבל הסברתי שזה לא נכון. הקריטריון למה נקרא כסף ומה נקרא סחורה הוא לא קריטריון אובייקטיבי. הקריטריון מה נקרא כסף ומה נקרא סחורה תלוי בדעתם של הצדדים לעסקה. אם הצדדים, כן, אמרתי שבחליפין שני הצדדים הם סחורה, זה סחורה מול סחורה. לכן כסף לא עושה חליפין. אבל בקניין כסף יש אסימטריה. צד אחד נותן כסף ומקבל סחורה, הצד השני נותן סחורה ומקבל כסף. ובשביל להגדיר את קניין הכסף, צריך להגדיר איזה צד זה הכסף ואיזה צד זה הסחורה. ולא תמיד זה פשוט. כיוון שלפעמים זה סחורה מול סחורה, ועדיין זה לא יהיה קניין חליפין אלא קניין כסף, כיוון שאחד מהצדדים נותן סחורה בתור שווה כסף, לא בתור סחורה. ולכן זה יכול להיות קניין כסף, למרות שזה החלפת סחורה בסחורה. אוקיי? אז מה כן קובע? אז אמרתי שמה שקובע זה כוונת הצדדים. מטרתה של העסקה זה הסחורה. מה שלשמו נוצרה העסקה, זה מוגדר להיות הסחורה. הכסף זה אותו דבר שאני נותן בתור שווי. ולכן הוא לאו דווקא, יכולתי לתת גם משהו אחר במקומו, כל עוד יש לו את אותו שווי. אז למשל, אם אני רוצה לקנות ממך טלה, ואני משלם לך בכיסא, בעד הטלה, אז מה הסחורה פה?
הטלה.
הטלה, למה? כי הוא מטרת העסקה. העסקה בעצם מועדה כדי שאני אקבל ממך טלה. את הכיסא אני נותן לך לא כי אתה רצית כיסא, אלא כי אני צריך לתת לך שווה כסף 100 שקל, קח כיסא, הכיסא הזה שווה 100 שקל. יכולתי לתת לך גם מטבע, יכולתי לתת לך גם סטנדר, יכולתי לתת לך גם כל דבר אחר. כל עוד הוא שווה 100 שקל. אותו דבר בעסקה, שהוא לאו בדווקא, שאני נותן אותו בעצם רק בשביל שוויו, אבל יכולת גם לקבל כל דבר אחר, הוא נקרא הכסף. למרות שיש פה סחורה, זה כיסא. אז הוא לא כסף במובן של החפץ הזה, הוא לא חפץ שנקרא מטבעות כסף. אוקיי? אבל התפקוד שלו בעסקה, זה תפקוד של כסף. כי בעצם הוא ניתן פה רק עבור שוויו, הוא לא מהותי.
מה זה מוגדר אותי? מה מקובל בציבור להביא בתור סחורה? כאילו, בציבור נגיד, מקובל להשתמש בשקל, לא מקובל להשתמש בכסאות. אז למה ההגדרה היא...
בדרך כלל זה יהיה חופף. בדרך כלל כשאני קונה ממך כיסא, ואני משלם לך, אני אשלם לך במטבעות, זה מה שעושים בדרך כלל, נכון? אז לכן בדרך כלל זה באמת יתלכד עם ההגדרה הרגילה של הציבור. אבל מה קורה אם אני משלם לך בכיסא בעד תלה?
זה
מה שאני אומר.
זה שווי סובייקטיבי של הצדדים.
אם אתה עושה את זה קניין חליפין, בסדר, אז אתה מחליף כיסא בתלה. אבל אם אתה מגדיר את זה כקניין כסף, אז אתה חייב להגדיר פה איזה צד פה הוא הכסף ואיזה צד פה הוא הסחורה. אתה במצב כזה, מה תעשה? תשאל את הציבור מה זה כסף, הכיסא הוא הכסף או התלה הוא הכסף? אף אחד מהם. הציבור לא מתייחס לא לתלה ולא לכיסא בתור כסף. אז איך אנחנו נגדיר את העסקה? וצריך להגדיר אותה ברמה המשפטית, צריך להגדיר איזה צד פה הוא הכסף ואיזה צד פה הוא הסחורה. אז אני אומר, אני מסתכל... מה?
כיסא הוא אמצעי תשלום.
בדיוק. אז אני מסתכל על כוונותיהם של הצדדים. ואת, אם המטרה של העסקה זה התלה, אז התלה הוא הסחורה. ואת הכסף, את הכיסא אני נותן בגלל שהוא שווה 100 שקל. אז אני נותן אותו בשביל שוויו. אז הכיסא הוא הכסף. אבל זה לא בגלל ההגדרה האובייקטיבית, כל אחד שמסתכל מסביב ורואה כיסא, הוא אומר, זה כסף. לא, מה פתאום? באותה עסקה עצמה, אם המטרה הייתה הכיסא, והתלה היה ניתן בתור, בשביל השווי שלו, אז המצב היה הפוך, אז הכיסא היה הסחורה, והתלה היה הכסף. זאת אומרת שההגדרה בעסקה של קניין כסף, מה זאת הסחורה ומה זה הכסף, היא הגדרה סובייקטיבית. היא הגדרה בשאלה מה הצדדים רוצים. אוקיי, אין הגדרה אובייקטיבית. אוקיי. עכשיו, אבל במקום שבו אנחנו נותנים כסף בעד סחורה, אז די ברור שהכסף יהיה הטבעה, והסחורה זה יהיה הפרק. נכון? זה ברור. כל הדיון מתעורר במקום שבו אין הגדרה אובייקטיבית, טבעית, שאומרת לי מי זאת הסחורה ומי זאת הכסף. למשל, כשאני קונה טלה ומשלם בכיסא. אבל יש עוד מצב כזה. מה קורה כשאני קונה מטבעות זהב ומשלם במטבעות כסף, או להפך. מה קורה שם?
שאלה מה כוונת הצדדים.
לא שומע?
השאלה היא מה כוונת הצדדים.
אוקיי, אבל כוונת הצדדים פה לא תעזור לנו. בניגוד לכיסא מול, בניגוד לכיסא מול תלה, בדינרי כסף מול דינרי זהב, כוונת הצדדים לא תעזור. למה? בגלל שכוונת הצדדים פה זה להחליף, זה כמו לפרוט דולרים לשקלים.
נכון? אז אם אתה מעוניין לקנות דולרים, אז הכוונה שלך היא לקנות דולרים.
שני הצדדים רוצים את מה שהם מקבלים. אין פה הגדרה שתלך לפי כוונת הצדדים. כי שני הצדדים הם באמת כסף, בהגדרה האובייקטיבית. אוקיי? ובכל זאת, כשאנחנו מחליפים כסף תמורת כסף אחר, אנחנו צריכים לקבוע איזשהו קריטריון שאומר לנו מה בעסקה הזאת יהיה הכסף, ומה בעסקה הזאת יהיה הסחורה. אז מה יהיה הקריטריון? אז אתם מבינים שפה הקריטריון בעצם צריך להיות איזשהו קריטריון מלאכותי. כי זה לא ההגדרה האובייקטיבית, כי מבחינת ההגדרה האובייקטיבית שני הצדדים הם כסף. גם דינרי זהב וגם דינרי כסף הם בעצם טבעה, הם לא סחורה. אבל כשאני עושה החלפה של טבעה בטבעה, ואני רוצה שזה יהיה קניין כסף, אז אני מחפש קריטריון איך אני אקבע מהו הכסף פה ומה זאת הסחורה. אז בסחורה מול סחורה גם קיימת אותה בעיה. אבל שם אמרתי מה שקובע זה כוונת הצדדים, כי שם באמת בדרך כלל כוונת הצדדים תגיד לי מה, מה הסחורה ומה הכסף. בשביל מה עשינו את העסקה? אבל בהחלפה של מטבע אחד במטבע האחר, שם הצדדים זה אתה צריך שקלים, אני צריך דולרים, או אתה צריך דינרי כסף, אני צריך דינרי זהב, אנחנו מחליפים. אבל חליפים, כסף הרי, אז הכי מתבקש מה היה, להגדיר את זה כחליפים. אז אין, בחליפין זה סימטרי, נכון? שני הצדדים רוצים אותו דבר, אנחנו מחליפים דינרי זהב ודינרי כסף. אלא מאי? שכסף לא עושה חליפין. אי אפשר בקניין חליפין לקנות כסף. אז ההלכה וההמשגה המשפטית, או המטה המשפטית, מאלצת אותנו להגדיר החלפה של מטבע במטבע כקניין כסף ולא כקניין חליפין. אבל אנחנו בפולונטר. כי אם זה קניין כסף, איך נגדיר מי משני הצדדים פה זה הטבעה, ומי משני הצדדים פה זה הפירה. אין לנו איך להגדיר. כוונת הצדדים לא תעזור. בהגדרה האובייקטיבית, שני הצדדים הם כסף, הם טבעה, אז אין לנו איך להגדיר. אז אין לנו ברירה, אלא לחפש קריטריון טכני. אז רבי בילדותו אמר, אוקיי, הקריטריון הטכני זה מה שחשוב. מה שחשוב הוא יהיה הכסף. בזהב מול כסף, הזהב הוא החשוב יותר. או בדולרים מול שקלים, למשל, מה רבי היה אומר בילדותו?
והדולר הוא הכסף.
דולר הוא הכסף, נכון? והשקלים זה הסחורה. כי הדולר זה...
אנחנו יודעים שזה בדיוק ההפך.
הדבר החשוב יותר, נכון?
בישראל זה בדיוק ההפך.
מה קורה בילדותו, בזקנותו של רבי?
השקלים זה הכסף, והדולרים זה הסחורה.
החריף, מה ששכיר יותר, מה שקורה לסוחר, זה
בעצם
כסף. אז בדינרי כסף מול דינרי זהב, מה יהיה עכשיו הכסף? מה יהיה הטבע?
הכסף יהיה הכסף,
הסחורה
תהיה
הזהב. הזהב יהיה הפירה. למה? כי הזהב הוא פחות שכיר, פחות עובר לסוחר. אגב, בשקלים מול דולרים,
השקלים הם כביכול.
בישראל זה כנראה יהיה השקלים. אבל בעולם, גם בזקנותו של רבי,
הדולר יהיה הכסף, כי בדולר אתה משנה.
בדולרים מול שקלים, רבי לא היה משנה את דעתו בין ילדותו לזקנותו. אולי בארץ, אבל באופן כללי לא. אבל במטבעות זהב מול מטבעות כסף, כן. אוקיי? עכשיו, למה זה חשוב כל הניתוח הזה? כי זה בעצם מראה לכם, שהדיון פה בגמרא בכלל לא עוסק בשאלה המהותית של מה מגדיר כסף. בזה עסקנו בשיעורי המבוא. הדיון פה עוסק אך ורק בסיטואציה פתולוגית. בסיטואציה שבה אין לנו דרך טבעית והגיונית להגדיר מה נקרא טבע ומה נקרא פירה. אז אנחנו מחפשים קריטריון שיעזור לנו טכני, מלאכותי, שיעזור לנו איך להגדיר בעסקה כזאת מה הפירה ומה הטבע. ולכן אין לנו מה לחפש בסוגיה הזאת את ההגדרות של מה זה כסף ומה זה סחורה. הגדרות האלה, הגמרא לא עוסקת בהן בכלל. זה הגדרות שאנחנו אמורים להביא מהבית, מתוך ההבנה הכלכלית או המשפטית שלנו. הסוגיה הזאת לא עוסקת בהגדרת כסף וסחורה, בניגוד למה שנראה מבט ראשון. היא עוסקת במצבים שבהם אין הגדרה פשוטה למה זה כסף ומה זה סחורה, ואז אנחנו צריכים להגדיר קריטריונים שבכל זאת עושים את זה. זה המטרה של הסוגיה.
מה היתרון בלהגדיר סחורה לפני... למה צריך טבע בפירה ולא סחורה לפני? מה היתרון?
אמרתי שכסף לא יכול להיות, לא יכול להיכנות בחליפין. כי חליפין זה החלפה של ערך, של...
סחורה בסחורה.
של גוף מול גוף. וכסף זה דבר שאין לו גוף. יש לו רק שווי. זה כל ההגדרה של כסף. לכן אתה חייב להגדיר את זה כי אחרי ההמשגות אנחנו מנסים לפלונטרים, זה מה שאמרתי. אנחנו מנסים לעשות המשגות, משפטיות, כלכליות וכדומה, וההמשגות האלה מכניסות אותנו לפלונטרים. אנחנו מסתבכים בגלל ה... בגלל ההמשגות שלנו, אבל אין ברירה, צריך לשמור על עקביות. זה תמיד ככה במערכת משפטית, ברגע שמגדירים את הכללים, מתחילים הסיבוכים. החיים נורא פשוטים לפני שיש מערכות משפטיות. ברגע שמערכת משפטית, אתה מתחיל להסתבך, כי הכללים, אתה קלו בתוך הכללים. אבל אין ברירה, אתה חייב לשמור על עקביות, כי אחרת אתה שובר את הכללים. ברגע שיש כללים, כבר צריך לשמור עליהם. בסדר, זה המחיר. פעם כתבתי איזה טור באתר שלי, שבו הצעתי לבטל את המערכת המשפטית. שלא יהיה חוק. החיים יהיו הרבה יותר פשוטים וצודקים בצורה כזאת. מה זאת אומרת? אנחנו נקבע שלושה אנשים, לא יודע, בכל מקום, שנראים לנו אנשים ישרים ונבונים, וכל סכסוך שיש בין אנשים יבוא אליהם והם החליטו לפי מה שנראה להם. לא יהיה חוק. אתם מבינים שהמערכת כזאת תהיה הרבה יותר צודקת. הרבה יותר. כי המערכת המשפטית זה תמיד אתה נכנס לפלונטרים פורמליים, ולא מי שצודק באמת זוכה בדין. אלא מי שיש לו עורך דין יותר מתוחכם, מי שיודע לרכב על הכללים בצורה יותר, מי שיותר מתוחכם, הוא זוכה, לא מי שצודק. והכל זה רק בגלל הכללים שמספחים לנו את החיים. עזוב, לא צריך כללים ולא צריך כלום. הרי כל המטרה של הכללים זה לפתור בעיות שנמצאות בשוליים. כי בסך הכל אנחנו בדרך כלל יודעים מי צודק ומי לא צודק. בשוליים תמיד יש איזושהי בעיה, אנחנו צריכים לעשות הגדרות כדי שלא תהיינה בעיות. והשוליים האלה משתלטות לנו על כל המסך. עכשיו, בגלל הבעיות בשוליים האלה, זה מסבך לנו את כל הבעיות שבעצם לא היו מתעוררות אם לא הייתה מערכת משפטית. הכל היה פשוט. יש סכסוך בין אנשים, תן לשלושה אנשים נבונים ומוסריים, והם יגידו לך מה לעשות, וזה הכל, לא צריך מערכת משפטית, ולא צריך כלום. הכל יהיה הרבה יותר צודק. אבל זה כנראה קשה לעבוד כך, כן. קשה לעבוד כך, ולא רק בגלל ש... בגלל שלמשל כשאתה חותם חוזה, צריכה להיות איזושהי ודאות. שני הצדדים צריכים לדעת מה צפוי להם. אתה לא יכול לחתום על חוזה, ואחרי זה אתה לא יודע מה השופט יחליט. השופט יחליט מה שהוא מחליט. אתה רוצה לדעת מה לכתוב בחוזה, כי אתה, יש לך מטרות כלכליות בחוזה הזה. אז זה מה שנקרא ודאות משפטית, ובשביל הוודאות צריך כללים. כן, וזה הבעיה שהתעוררה כשאהרון ברק, תקופתו העליזה, החליט, כן, אימץ כל מיני דוקטרינות יותר גמישות לגבי דיני חוזים, תום לב וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, לא מה שהחוזה כתוב, לא מה שכתוב בחוזה זה מה שיקבע, אלא מה שצריך להיות כתוב בחוזה. מה שראוי שיהיה כתוב בחוזה. מה שצודק, מה שהצדדים התכוונו, ואז זה הרס את הוודאות המשפטית. וזאת הייתה הביקורת העיקרית עליו, היום זה קצת נסוג, זה כבר לא מה שהיה אז, בגלל הבעיה שלא הייתה הוודאות משפטית. זאת אומרת, קשה לעבוד בלי חוקים. אותו דבר פה, ברגע שקבענו את החוקים, אנחנו תקועים. ושעכשיו היינו עושים... מה היו עושים פעם? היו עושים סחר חליפין, מחליפים זהב בעד כסף, וזה הכל. לא היה צריך להגדיר מי זה הטיבה ומי זה הפרה ומי זה כלום. ברגע שהמשגנו את זה, הגדרנו את המושג כסף. ואז הגדרנו גם את המושג סחורה. ועכשיו אמרנו, יש קניין חליפין. ויש גם קניין כסף. וקניין חליפין הוא סימטרי, וקניין כסף הוא לא סימטרי. ובקניין כסף צריך להגדיר מי זאת הסחורה ומי זה הכסף, כי משיכת הסחורה קונה את הכסף, ומשיכת הכסף לא קונה את הסחורה. אתם מבינים שסיבכנו לעצמנו את החיים. ועכשיו כשאנחנו רוצים להחליף מטבעות כסף במטבעות זהב, אין לנו דרך לעשות את זה. כי חליפין לא יכול לעבוד על מטבעות, וקניין כסף צריך סחורה מול כסף, אבל פה יש לנו כסף מול כסף. אז צריך להגדיר מי זה הסחורה ומי זה הכסף, וזה הבעיה של רבי בילדותו ובזקנותו.
בגמרא, מה היה מקובל
בשנת המסחר? מה זאת אומרת? היה חליפין, היה קניין כסף, היה הכל. סחורות אתה יכול לקנות גם בכסף וגם בחליפין. כסף אתה לא יכול לקנות בחליפין, רק בקניין כסף. מה שמתואר פה זה כנראה מה שעשו, אני מניח. טוב, עכשיו בואו, אני רוצה לעבור לשלב הבא בגמרא. בשלב הבא הגמרא אומרת, ואף רבי חייא סבר דהבה טבעה הווה. רוצים להראות שרבי חייא, רבי חייא זה בן דורו של רבי, נכון? רבי חייא ישב בבית הדין של רבי, הוא זה שערך את הברייתות, והוא היה דוד של רב. רב היה בן אחיו, כך כתוב בגמרא בסנהדרין, כן, בן אחי ירד לבבל, רבי חייא אומר לרבי, בן אחי ירד לבבל, יורה יורה, ידין ידין, יתיר זכורות אל יתיר. בסדר? למה הוא מוסמך לדון בבבל? אז רב היה האחיין שלו, בסדר? עכשיו, הייתה לו בת לרבי חייא, ורב רצה ללוות ממנה כסף, מהבת של רבי חייא, שזה בדודה שלו, אוקיי? רבי חייא זה הדוד של רב, הבת של רבי חייא היא בדודה של רב. אז רב רצה ללוות דינרים, מדינרי זהב, מביתו של רבי חייא, אוקיי? והגמרא רוצה להוכיח מהמעשה שמובא כאן, זה שרבי חייא סובר שזהב זה טבעה. זהב מול כסף, כן, זה טבעה. מה זה אומר? כילדותו של רבי, נכון? לא כזקנותו. שהזהב, בגלל החשיבות שלו, החשיבות קובעת ולא החריפות, שזה ילדותו של רבי, לא זקנותו. עכשיו, לפני שאני נכנס לראיה שהגמרא מביאה, צריך פה כמה הקדמות. אני אתן כמה הקדמות על הלוואת שאה בשאה. אנחנו בעצם נכנסים לסוגיה של ריבית. בסוגיה של ריבית, אז כאשר אני מלווה לך כסף, כאשר אני מלווה לך כסף, אסור לי לקחת ממך תשלום על ההחזקה בכסף. אסור לי לדרוש ממך להחזיר לי יותר כסף ממה שקיבלת. זה נקרא ריבית. אוקיי? ריבית זה דמי המתנת מעות. מה זאת אומרת? כאשר אני נותן לך 100 שקל לחודש, ואני דורש ממך להחזיר לי 110, מה זה אומר? שהחזקת 100 שקל שלי לאורך חודש, אני גובה עליה 10 שקלים. נכון? אתה צריך להחזיר לי 110. 10 שקלים האלה זה תשלום על הרשות להשתמש בכסף שלי לאורך חודש. אם אתה קיבלת אפשרות להשתמש ב-100 שקל שלי חודש, זה עולה 10 שקלים. זאת ריבית מוגדרת בגמרא כדמי המתנת מעות. המתנת מעות, הכוונה, המעות ממתינות אצלך, ואתה צריך לשלם לי על זה, שאין לי את 100 שקל האלה לאורך חודש. אתה משלם לי 10 שקלים, זה נקרא דמי המתנת מעות. עכשיו, ברור שברגע שריבית מוגדרת כדמי המתנת מעות, אז זה אומר שבעצם אני כביכול מזכיר לך את הכסף שלי. כמו שאני מזכיר לך מכונית, נותן לך את המכונית, אחרי חודש אתה מחזיר לי את המכונית ומשלם לי גם 1,000 שקל. 1,000 שקל זה דמי השימוש במכונית שלי לאורך חודש. עכשיו פה בריבית זה בעצם השכרה של כסף. אני נותן לך את הכסף, אתה משתמש בכסף שלי, במאה שקל שלי, לאורך חודש, ואתה משלם לי 10 שקלים, דמי שכירות. אוקיי? זה נקרא דמי המתנת מעות. התורה אוסרת לקחת ריבית. מותר להזכיר מכוניות, אסור להזכיר כסף. עכשיו, זה דבר נורא מוזר. כי גם המכונית זה בסך הכל שווה כסף. נכון? אז שאני מזכיר לך מכונית, למה זה לא ריבית? למה להזכיר מכונית זה לא ריבית? הזכרתי לך מכונית, המכונית שווה, לא יודע מה, 30,000 שקל, הזכרתי לך את המכונית הזאת לחודש, אתה מחזיר לי את המכונית, משלם לי 1,000 שקל. בעצם קיבלת הלוואה של 30,000 שקל, אחרי חודש אתה מחזיר לי אותה, עם עוד 1,000 שקל תשלום, שזה בעצם דמי המתנת מעות על ה-30,000 שקל האלה שקיבלת. אז למה להזכיר מכונית מותר ולהזכיר כסף אסור?
המכונית יהיה פחק.
מה?
המכונית יהיה פחק.
אם אתה משלם על הפחת, זה לא ה-1,000 שקל. אם אתה משלם על הפחת, זה כלום. דמי השכירות הם לא תשלום על הפחת. דמי השכירות הם תשלום על שימוש במכונית. אחרת חברות ההשכרה לא היו מרוויחות שום דבר. אתה משלם להם על הפחת, ובסוף נשאר להם אותו ערך שהיה להם בהתחלה. אז ממה הם חיות? אז מתברר שאסור להזכיר כסף, אבל מותר להשכיר סחורה. או במילים אחרות, איסור ריבית מניח בתוכו הבדל בין סחורה לבין כסף, או בין פירה לבין טיבה. נכון? זאת אומרת, אנחנו פתאום מגלים שיש עוד הקשר הלכתי, שבו פתאום אנחנו נתקלים בהבחנה הזאת בין כסף לסחורה. סחורה מותר להזכיר, כסף אסור להזכיר. אוקיי? בדיוק כמו קניין כסף, שיש שם סחורה וכסף, גם זה אסימטריה בין סחורה לבין כסף, בניגוד לחליפין, גם בהלוואה בריבית עולה האסימטריה הזאת. סחורה מותר להלוות בריבית או להזכיר, וכסף אסור. זה נקודה ראשונה. לכן, עכשיו אנחנו ניכנס לשאלה של ריבית, ודרך זה אנחנו נראה כשיש זהב מול כסף, מי זה הסחורה ומי זה הטיבה. אפשר לברר דרך הלכות ריבית, בעסקה שיש כסף מול זהב, מי הסחורה ומי הפירה ומי הטיבה. לכן הגמרא עוברת לעסוק בהלכות ריבית, למרות שהיא מדברת פה על קניין כסף. כי גם בריבית וגם בקניין כסף, אנחנו עושים הבחנה בין כסף לבין סחורה. אז זה דרך טובה לנסות ולבדוק כשיש זהב מול כסף, מי זה הטיבה ומי זה הפירה. אוקיי? גם בהלכות ריבית אנחנו יכולים לנסות לבדוק את זה. הקדמה ראשונה. נקודה שנייה, ריבית דאורייתא זה רק ריבית קצוצה. מה הכוונה ריבית קצוצה? יודעים?
באמת? הוא אמרות.
בדיוק. ריבית שקצצו אותה בשעת ההלוואה. וכשאני מלווה לך 100 שקל, ואני קוצץ איתך מראש, כשאתה מקבל את 100 שקל, אתה צריך בעוד חודש להחזיר לי 110. זה ריבית קצוצה, והיא אסורה מדאורייתא. זה איסור ריבית דאורייתא. אבל אם אני נותן לך 100 שקל הלוואה, ולא קצצתי כלום, אחרי חודש אני אומר לך תחזיר לי 110, או אתה מחזיר לי ביוזמתך 110. זה אבק ריבית. זה ריבית דרבנן. זה לא ריבית קצוצה. זה לא אסור מדאורייתא, אבל זה אסור מדרבנן. אם אתה לבית 100, אתה צריך להחזיר 100. אסור לך להחזיר יותר. ולי אסור גם לקבל יותר. אגב, האיסור הוא בין על הלווה ובין על המלווה. איסור לתת ריבית זה גם על הלווה וגם על המלווה. אוקיי? אז זה ההבדל בין ריבית קצוצה
לבין... ריבית זה
הנשך? מה? כן.
ריבית זה הנשך.
הגמרא בתחילת איזה הוא נשך אומרת שנשך ותרבית זה שני סוגי, זה שני איסורים, אבל הם בעצם על אותו דבר. כל פעם שאתה מלווה בריבית, אתה עובר על איסור נשך ועל איסור תרבית. רש"י מסביר מה ההבדל. נשך זה שאני נושך אותך, לוקח ממך 110 במקום 100. ותרבית זה שאני מרבה את ממוני שלי ממך. זה שני צדדים של המטבע. לנגוס אותך עוד 10 שקלים זה הנשך, להרבות את הממון שלי בעוד 10 שקלים זה התרבית. אבל בעצם תמיד כשאני לוקח ממך ריבית, אני עובר גם על נשר וגם על תרבית. לכן למשל, הגמרא אומרת שנשר ותרבית זה כדי לעבור עליו בשני אלאווים. בעצם אבל זה אותו איסור, רק זה שני אלאווים, לכן מגדירים גם נשר וגם תרבית. הרמב״ם גם כותב בהלכות מלווה ולובש, אתה עובר על נשך ותרבית. אבל במניין המצוות שלו תמצאו רק לאו אחד. הוא לא מונה שני אלאווים, כי בעצם זה אותו דבר. זה שני שמות שהם על אותו דבר. אז זאת הייתה הקדמה השנייה.
דרך 100 שקל והרבה, תמיד תתחילה, אני חושב שאתה נקבל, הוא קיבל, דרך 90, 10 שקל האלה, אם תתחילה, אני מוריד אם ינקה לך את זה. אותם?
לא, זה ריבית. עכשיו ננקה לך.
לא.
אני נותן לך 100 שקל, או אני נותן לך 90 שקל ואתה מחזיר לי 100? לא, אז מה זה משנה? אם אני נותן לך את המאה, את לא יכולה להגיד ש90 מתוך זה זה הלוואה. אז זאת הייתה ההקדמה השנייה. איסור ריבית, זה איסור על השכרת כסף, ויש הבדל בין ריבית קצוצה לבין אבק ריבית, אם קוצצים את זה מראש. שימו לב שכאשר אני מזכיר לך כסף, יש פה משהו שהוא קצת טריקי. שאלתי הרי למה אסור להזכיר כסף ומותר להזכיר מכונית. כשאני מזכיר לך כסף, פירוש הדבר שנתתי לך את 100 שקל האלה, אתה משתמש בהם חודש ומחזיר לי לא 100 שקל, אלא את 100 שקל האלה. נכון? השכרת מכונית, לא שאתה מחזיר לי מכונית אחרת במקום. אם אתה מחזיר לי מכונית אחת במקום, מכונית במקום זה הלוואת מכונית. השכרת מכונית, פירושו, אני נותן לך את המכונית, אתה מחזיר לי את אותה מכונית עצמה. ו-100 שקל על זה שהשתמשת במכונית. תבינו שאם זה כך, אז אין דבר כזה השכרת כסף. מה זה השכרת כסף? אני נותן לך את המאה שקל האלו שתשתמש בהם חודש, ואחרי חודש תחזיר לי 110. אבל המאה ועשר שאתה מחזיר לי זה לא המאה האלה פלוס עשר. זה 110, לאו דווקא המאה האלה. אז בהגדרה זה לא השכרה. זה הלוואה. בכסף זה הלוואה באופן מהותי. במכונית, אני יכול להלוות לך מכונית. נכון? להלוות לך מכונית, תחזיר לי מכונית אחרת שהיא אותו דבר. אני יכול להזכיר לך את המכונית, זה אומר, כמו השאלה או השכרה, זה אומר שאני נותן לך את המכונית הזאת, אתה מחזיר לי את המכונית שקיבלת. לא אותה מכונית, אלא את המכונית הזאת. אוקיי? לכן יש הבדל מהותי בין השכרת כסף להשכרת מכונית. אין דבר כזה באמת השכרת כסף. מה יקרה אם אני אתן לך את המאה שקל האלה, ואני דורש לך את המאה שקל האלה עצמם, ותחזיר לי 10 שקלים נוספים. זה באמת יהיה השכרה, זה לא יהיה הלוואה. אולי זה יהיה מותר אפילו. אבל אין דבר כזה, נכון? בכסף, מה זה שימוש בכסף? נדפוק איתו מסמרים. שימוש בכסף זה לקנות איתו, לשלם איתו. בוא יישאר אצלי השטר של המאה שקל שאותו קיבלתי, כי להשתמש בו פירושו לא הוציא אותו. מלווה להוצאה ניתנה. לכן יש הבדל עקרוני בין הלוואה לבין השכרה, שהוא לא רק בזה שההלוואה היא בכסף והשכרה היא בסחורה. אלא מזה שההלוואה היא בכסף יוצא עוד הבדל. זה קשור, אבל זה לא אותו דבר. ההבדל הוא שזה לא באמת השכרה. אלא אתה לוקח את המאה שקל האלה, אבל אתה מחזיר לי 100 שקל אחרים פלוס עוד 10 שקלים. אז זה לא באמת השכרה. בסחורה לעומת זאת, אפשר לעשות את שני סוגי העסקאות. אני יכול לתת לך את המכונית לשימוש של חודש. תחזיר לי את אותה מכונית עצמה ודמי שימוש 1,000 שקל. מה זה? ואם אני נותן לך את המכונית להשתמש בחודש, ועוד מכונית תחזיר לי את אותו פורד אסקורט ותשלם לי 1,000 שקל. לא את אותה מכונית, אבל פורד אסקורט, כמו שנתתי לך. זה הלוואה. או שזאת הלוואה של סחורה, לא הלוואה של כסף. אבל זאת הלוואה.
זה יותר פשוט שנותן למישהו קילו קמח.
הבנתי?
בחיים הוא לא יחזיר לך קילו קמח.
נכון.
קמח, שאתה נותן קילו קמח, שקית קמח.
זה הלוואה.
זה לא השאלה.
נגיד שאני הולך לשכנה שלי ומלווה ממנה ביצה, אוקיי? זה לא השאלה של ביצה, נכון? השאלה זה השכרה בלי כסף. זה לא השאלה של הביצה. אם זאת הייתה השאלה, אז הביצה הייתה פיקדון אצלי, ואני הייתי צריך להחזיר לה את הביצה שהיא נתנה לי. נכון? זאת הלוואה של ביצה. אוקיי? זאת אומרת, כשאנחנו עוסקים בסחורה, יש בפנינו שתי אפשרויות. אפשר להשכיר את הסחורה או להשאיל אותה, ואפשר להלוות אותה. ההבדל הוא בשאלה האם הסחורה חוזרת בעין. האם זה הסחורה עצמה שנתתי חוזרת, או שסחורה אחרת חוזרת. אפשר להשאיל ואפשר להשכיר. בכסף אפשר רק להלוות. לא להשאיל או להשכיר. בסחורה אפשר גם להלוות וגם להשאיל ולהשכיר. בכסף אפשר רק להלוות. אפשר, תיאורטית אפשר להשכיר או להשאיל כסף, נותן לך את ה... את המאה שקל האלה תחזיר לי אותם עצמם, אבל אז זה הזכרה לשימוש, לא הזכרתי כסף, הזכרתי פה פיסת נייר. אוקיי? שימוש בכסף זה להוציא אותו. אז לכן זה לא, אי אפשר להשאיל או להזכיר כסף. אז כמו מה שאמרתי קודם, שאפשר להשאיל, שמותר להזכיר כסף, להזכיר סחורה, אבל אסור להזכיר כסף, זה לא מדויק. אולי להזכיר כסף יהיה מותר. להלוות כסף תמורת דמי שימוש או דמי המתנת נאות, זה אסור. ההבחנה היא לא בין כסף לסחורה, אלא בין הלוואה להשכרה. השכרה מותרת, הלוואה בריבית אסורה. אוקיי? עכשיו אני רוצה לחדד עוד נקודה חשובה.
במשכר רכב, זה שקיבל את הרכב, הוא צריך לדאוג שיחזיר את מה שנקרא, תקינה, לא עם, לא אחרי תאונה.
אוקיי.
כל נזק שיגרם,
תשלם בנוסף. זה דיון אחר, זה האחריות של הסוחר על נזקים. אבל אם לא קרה נזק ולא קרה כלום, הוא אמור להחזיר את המכונית כמו שהוא קיבל. זאת העסקה הבסיסית. תשלומים על נזקים זה כבר סעיפים צדדיים בחוזה הזה. זה חשבון שלו, איך שהוא משתמש, ישתמש עם הדלק, שיתדלק. אבל הוא צריך להחזיר את המכונית שהוא קיבל. אוקיי? עכשיו, ריבית קצוצה, שהיא אסורה מדאורייתא, הכלל הוא שהיא יוצאה בדיינים. מה זאת אומרת יוצאה בדיינים? אם אני לוויתי ממך ושילמתי לך ריבית, אני יכול אחרי זה ללכת לבית דין, והדיינים יוציאו ממך את הריבית ויחזירו אותה אליי. ריבית לא קצוצה, שהיא אסורה מדרבנן, לא מדאורייתא, לא יוצאת בדיינים. גם אם אני אוכיח בבית דין שאתה לקחת ממני ריבית לא קצוצה, הדיינים לא יוציאו ממך את הריבית ויחזירו אליי. זה הכלל. אבל זה שריבית קצוצה יוצאת בדיינים, זה לא אומר שהתביעה הזאת היא תביעה בחושן משפט. קצת קשור למה שדיברתי בשיעור הקודם. זה לא תביעה של חושן משפט.
זה של יורה דעה. היא
ביורה דעה, לא בחושן משפט.
ברור.
למה?
נפי שמיים.
כסף, לביתי ממך נגיד 100 שקל. ואמרתי לך, קצצנו מראש, אני אחזיר לך 110. 10 שקלים דמי המתנת מעות. אז ברגע שאני התחייבתי לך, וזה היה על דעת שנינו, אז אני חייב לך, 110, חייבתי. התורה אוסרת עליך לקחת את ה10 שקלים האלה. אבל מבחינה משפטית, אני התחייבתי, וזה חוזה תקף, ואם התחייבתי, אז אני חייב לך את ה110. התורה אוסרת עליך לקחת את זה, אבל זה לא אומר שאני לא חייב לך. ברמה המשפטית אני חייב לך, אוקיי? אז מה זה ריבית קצוצה יוצאת בדיינים? איך, מה פתאום אני יכול לתבוע אותך בבית דין ויחייבו אותך לתת לי את ה110? כשאני מגיע לבית דין, אני עד, אני לא דיין, אני לא בעל דין. אני עד על זה שאתה לקחת ריבית. בבית הדין, כשהוא לוקח ממך את ה10 שקלים הנוספים, הוא לא נותן לי משהו שמגיע לי, זה לא מגיע לי. זה מדין כפייה על המצוות. אתה צריך להחזיר לי את הריבית? יש עליך חובה להחזיר לי את הריבית? לא מגיע לי, לי אין זכות. לקבל את הריבית, אבל לך יש חובה לתת לי חזרה את הריבית, כי אסור לך להחזיק בה, ובית הדין יכפו אותך למלא את חובתך. בית הדין לא פועלים בשמי כדי להגן על זכויותיי. בית הדין כופים עליך כדי שתקיים את חובותיך. כמו שבית הדין יכפו אותך לבנות סוכה אם אתה לא בונה סוכה. לא בגלל שמישהו אתה חייב לו את הסוכה הזאת, אלא כי בית הדין כופה על אדם לקיים את חובותיו, את מחויבויותיו ההלכתיות. אוקיי? בוא אני אביא לכם
רגע, בית הדין יכול לכפות לקחת את הכסף ממך ולתת אותו לצדקה?
באופן עקרוני כן.
לעמותה או למשהו?
כן, באופן עקרוני כן. בדרך כלל נותנים את זה למי ששילם, כי אין לך משהו יותר טוב לעשות עם זה. אבל ברמה העקרונית אפשר היה גם לזרוק את זה לים. וזה לא מגיע לו לווה הכסף הזה. הנה אני אראה לכם סיפור שמדגים את זה היטב. יש סיפור שרבי חזקאל אברמסקי מספר, באיזה מאמר שהוא כתב על דיני ממונות, הוא היה אב בית דין של לונדון. ותחתיו היו כל מיני בתי דין מקומיים של שכונות שונות בלונדון. יום אחד הוא מספר שמגיע לפניו אדם, ואומר לו, תשמע, אני לוויתי בריבית מפלוני, שילמתי לו את הריבית, טבעתי אותו בבית דין כי זאת הייתה ריבית קצוצה. ורציתי שהוא יחזיר לי את הריבית, ריבית קצוצה, יוצאת בדיינים, טבעתי אותו בבית הדין. בית הדין אמר שהוא לא חייב להחזיר לי, זה לא ריבית קצוצה, ואני התקומנתי, אני הייתי בטוח שזה ריבית קצוצה, דאורייתא, והוא בעצם צריך להחזיר לי את זה. אז אמרתי להם, כתבו לי מהיכן דנתוני. כן, כתוב בגמרא שהבן אדם שדנו אותו, שדנו נגדו, יכול לבקש נימוקים. למה? הוא יכול להראות את הנימוקים האלה להרכאה גבוהה יותר, או לעוסק מפורסם, ולהרער, להגיד, תראו, זה הנימוקים של הדיינים, לא מסכים, זה נימוקים לא נכונים. אז הוא ביקש מהדיינים, כתבו לי מהיכן דנתוני. והם אמרו לו, לא רוצים לכתוב לך, לא נכתוב לך מהיכן דנתוני. הוא אומר, שמע, אני לא מבין, קודם כל הם דפקו אותי בזה, שהם אמרו שזאת ריבית לא קצוצה, זאת הייתה ריבית קצוצה, אני יודע לך. בית, אני מבקש מהם מהיכן דנתוני, הם לא מוכנים לכתוב לי מהיכן דנתוני, מה קורה איתם? ואז הוא קיבל סתירת הלכי השלישית. חזקאל אברמסקי אמר לו, הם צדקו ולא צריכים לכתוב לך מהיכן דנתוני. למה? אז הוא הסביר ככה. הוא אומר, כשאתה בא לבית הדין, ואתה אומר, פלוני הלווה לי בריבית, לקח ממני את הריבית, ואני תובע אותו. אתה לא יכול לתבוע אותו, זה לא מגיע לך, זה לא חושן משפט. לא מגיע לך. אתה התחייבת את ה10 שקלים הנוספים האלה, שילמת את מה שהתחייבת, מצוין, על פי החוזה היית חייב את זה. התורה אוסרת עליו להחזיק את ה10 שקלים האלה. התורה זה עבירה פלילית, לא אזרחית, מה שנקרא בשפה המשפטית. זאת לא עבירה כלפיך, שלקחת את ה10 שקלים האלה. זה עבירה כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי התורה. בית הדין, מה שהוא כופה עליו להחזיר את העשרה שקלים האלה, זה מדין כפייה על המצוות, זה לא בגלל שהוא חייב לך את העשרה שקלים והוא דואג לזכויות שלך. זה מדין כפייה על המצוות, כמו שיכפו עליו לבנות סוכה, כופים עליו להחזיר את הריבית. לכן, זה שיקול של בית הדין, האם הייתה פה ריבית קצוצה והם יכפו עליו, או שזה לא ריבית קצוצה ולא יכפו עליו. אבל אתה לא נפגעת, גם אם לא יחזיר, אפילו אם זאת הייתה ריבית קצוצה ולא יחזירו לך, אתה לא זה שנפגעת. לך היה מגיע לשלם את הריבית. אתה התחייבת. לא נפגעו זכויותיך. אתה כשהגעת לבית הדין, הגעת בתור עד, לא בתור דיין. אתה עד על זה שהוא הלווה לך בריבית. העדת כדי שבית הדין יראה שהוא עבריין, ויכפה עליו לא להמשיך עם העבריינות שלו. אבל אתה לא מגיע לשם בתור תובע, שתובע את הכסף שמגיע לו. אתה לא תובע, כי ריבית לא מגיעה לך. זאת הדגמה יפה, מה זה אומר שריבית קצוצה יוצאת בדיינים, אבל ריבית זה יורה דעה ולא חושן משפט. זה יוצא בדיינים בגלל שקופים עליך לקיים את המצוות.
סליחה, הוא יכול להתחייב על משהו כנגד התורה?
כן. מה זאת אומרת יכול?
זה כן אפשר?
חייב, אבל אסור לממש את זה. ההתחייבות קיימת, אבל אסור לממש, והנה הנפקמינה. הנפקמינה היא שגם אם הוא טבע והוא נדחה, לא חייבים לכתוב לו מכאן דנו אותו. כי לא דנו אותו, הוא לא היה בעל דין שאותו דנו. הוא היה עד. תחשבו סתם על הסיטואציה, זה גם עוד לקח שאפשר לראות מהסיפור הזה. מי פה היה לא בסדר?
שניהם לא היו בסדר.
המלווה.
שניהם אסור לשלם, לזה אסור לשלם, לזה אסור לקחת.
שניהם עברו את העבירה של הריבית, אבל את מי הייתם מאשימים בכך שהוא לא מוסרי?
מלווה. המלווה, ברור.
מאשים רק את הלווה.
לווה
דווקא? רק את הלווה. למה?
מה פתאום, התחייבת, תשלם, מה אתה מנסה להתחייב?
קודם כל, איסור ריבית, זה חיים סולובייצ'יק בספר שלו מעריך בעניין הזה, איסור ריבית, הוא עבר על כל המפרשים, הוא אומר, הוא לא מצא מפרש אחד שאומר שיש בזה בעיה מוסרית. מה ההבדל בין להזכיר כסף לבין להזכיר מכונית? להזכיר מכונית מותר, אז גם להזכיר כסף מותר. אין בזה בעיה מוסרית. זה איסור הלכתי, דתי. זה רק הכתוב, לא יודע איך שתקראו לזה. זה לא בעיה מוסרית. המלווה לא עבר פה שום בעיה מוסרית. להפך, מי שעבר פה בעיה מוסרית זה הלווה. למה? כי הרי הלווה יודע שהמלווה הזה לא ילווה לו את הכסף אם הוא לא ישלם ריבית. הוא לא רוצה להלוות, לא מתאים לו, הוא צריך את הכסף כרגע. אם תשלם לי ריבית, אז עשיתי עסקים עם הכסף, אז זה בסדר, אז אני מוכן להלוות לך. עכשיו, מה הוא עשה, התחמן הזה? הוא אומר, אוקיי, תלווה לי, אני אשלם לך ריבית. תוצא. תלווה לי 100 שקל, אני אחזיר לך 110. ואז הוא יודע שהוא ישלם לו את 110, ילך לבית הדין, בית הדין יכפה אותו להחזיר לו חזרה את 10 שקלים. זאת אומרת, הוא השיג ממנו במרמה את ההלוואה. הרי לא היה נותן לו את ההלוואה אם הוא לא מתחייב לשלם לו ריבית. אז הוא אומר, אני מתחייב לשלם לך ריבית, והוא יודע, בקרבו ישים אורבו. כן, הוא יודע שהוא אחרי זה יתבע את זה ממנו ויבקש ממנו בחזרה את הריבית. אז הוא תחמן. מי שהיה פה לא בסדר ברמה המוסרית זה הלווה, לא המלווה. המלווה היה בסדר גמור. לא מתאים לו להלוות עכשיו, מה אתה רוצה? הוא צריך את הכסף עכשיו לעשות עסקים. אתה רוצה שאני לא אעשה עסקים? אני אפסיד מזה. תשלם לי 10 שקלים, דמי שימוש בכסף. אחרת, אני לא מוכן להלוות לך. אם לא היית מתחייב לי לריבית, אין בעיה, זכותך. אבל לא הייתי מלווה לך. אתה עסקת ממני את ההלוואה הזאת במרמה, כי אמרת שאתה תשלם לי 10 שקלים, ותכננת ללכת לבית הדין שיוציאו ממני את 10 שקלים האלה אחרי שאתה משלם. אז אתה תחמן. זה סתם שינוי נקודת מבט מעניין. זאת אומרת, בעצם מי שהיה פה לא בסדר, זה היה לווה. ברמה המוסרית, כן, מוסרית. הלכתית שניהם עשו עבירה. אבל מוסרית, מי שהיה פה לא בסדר, היה לווה. אז בצדק הוא חטף 3 סטירות בפרצוף, בקיצור. לענייננו, אבל מה שאנחנו לומדים מכאן, זה שריבית קצוצה, זה איסור דאורייתא, היא יוצאת בדיינים, אבל זה יורה דעה, זה לא חושן משפט. אוקיי? טוב. עכשיו, מה קורה, אם אני מלווה לך, סחורה, לא כסף. כן? אני מלווה לך מכונית, או מלווה לך ביצה, או שאה חיטין, או מה שלא יהיה. אני מלווה לך סחורה. על פניו, אני מדבר על הלוואה, שימו לב, לא על השכרה. כן, השכרה או השאלה, אין שום בעיה. מותר להזכיר כל דבר שאתה רוצה. אני יכול להזכיר פטיש, אין עם זה שום בעיה. אבל להלוות פטיש בריבית, זה אסור. עכשיו תשימו לב, זה נורא מוזר, זה הרי אותו דבר. מזכיר לך פטיש, פירוש הדבר, אני נותן לך פטיש, עוד שבוע אתה מחזיר את הפטיש ומשלם לי 10 שקלים על שימוש בפטיש לשבוע, נכון?
השאלה אם זה אותו פטיש.
אני מלווה לך פטיש בריבית, אני אומר, אני נותן לך פטיש, אתה משתמש בו, אתה מחזיר לי פטיש אחר, ועשרה שקלים על דמי שימוש בפטיש. זה אסור. זה הלוואה בריבית. אוקיי? זה ממש אותו דבר, חוץ מזה שלא החזרת לי בדיוק את אותו פטיש. אבל אמרנו כבר, ברמה המוסרית באמת אין הבדל, ולכן היא נחינמי. באמת אין בעיה מוסרית בהלוואה בריבית. זה לא שאלה מוסרית, זה שאלה הלכתית. אוקיי? אז אם אני מלווה לך פטיש, ואתה צריך להחזיר לי 2 פטישים, במקום זה, אז זה כנראה יהיה איסור דאורייתא. ריבית קסוצה. אבל, מה קורה אם אני מלווה ממך שאה פירות, עכשיו פירות זה כמו כסף, דיברנו על זה, לכן פירות וגם כסף לא עושים חליפין. כי גם פירות וגם כסף, השימוש בהם מחלה אותם. הם לא חוזרים בעין, נכון? כשאני מלווה ממך פירות, כמו שפירות לא עושים חליפין, זאת אומרת שפירות בעצם דומים לכסף. נכון? כי פירות, כשאני מלווה ממך פירות, בעצם אני מלווה ממך את הפירות כדי לאכול אותם. זה לא השאלה של הפירות, זה הלוואה. כשאני אחזיר לך, אני מחזיר לך פירות אחרים. אותו כמות, אבל פירות, פירות אחרים. אוקיי? נכון, אמרתי. פירות זה בדיוק כמו כסף. לכן גם שניהם לא עושים חליפים. כי שניהם זה בעצם שווי צרוף. למה? כי זה בשניהם השימוש מחלה אותם. אין שימוש לחוד ובעלות לחוד. השימוש מחלה אותם. דיברנו על זה, למה פירות וכסף לא עושים חליפין. יש דמיון בין פירות לבין כסף. עכשיו, מה קורה אם אני לוויתי ממך שאה פירות? ואני מחזיר לך שאה פירות אחרים, לא את הפירות האלה. מחזיר לך שאה פירות אחרים. אוקיי? הפירות בינתיים התייקרו. נגיד, שאה פירות היה 50 שקל, ולוויתי את זה לשבוע, ועוד שבוע אני צריך להחזיר לך שאה פירות, אבל אחרי שבוע זה יתייקר, זה שווה כבר 60 שקל, במקום 50. אז לכאורה בעצם יש פה ריבית. נכון? לוויתי שווי 50, ואני מחזיר לך שווי 60. או שזה בדיוק אותם, אותה שאה פירות, אבל זה שווה יותר.
למה זה
לוויתי?
זה
קנית,
למה...
לא,
לוויתי. אם זה מרבה
המהירה, אם ה... לוויתי, אני צריך להחזיר לך פירות.
קניתי
לך
פירות.
לא קניתי, לוויתי. למה? אני צריך להחזיר לך פירות, לא להחזיר לך כסף. אז הטענה זה שאם לוויתי ממך פירות, ואני מחזיר לך פירות, אם יתייקרו הפירות, אז זה אסור משום ריבית. אבל... זה איסור דרבנן, לא דאורייתא. Okay. עוד מעט נראה למה. Okay. יותר מזה, חכמים אומרים שאם לוויתי ממך פירות, או חילופין, אסור בכלל ללוות פירות. לא משנה מה קורה בהמשך. הם מוזלו, התייקרו, יכול היה לקרות כל דבר. אסור, למה? שמה הם יתעקרו. כי שינויי שער זה דבר רווח בפירות, ויש חשש לא מבוטל. שהפירות יתייקרו, ישתנה השער שם, ולכן אסרו ללוות פירות, שאה, זה נקרא שאה בשאה. אסור ללוות שאה על מנת להחזיר שאה אחרת. בלי קשר לשאלה אם זה יתייקר או לא. אם זה יתייקר, אז זה איסור דרבנן של ריבית. אם זה, בלי קשר לזה שיתייקר, עצם ההלוואה של שאה בשאה נאסרה.
רגע,
אז
לפי זה
לגמרי... נכון? לא.
גם כסף עולה
דיור. לא, אני יכול להגיד לעשות הלוואה בכסף קבוע. 100 שקל. תחזיר לי 100 שקל. זה הלוואת כסף, זה כמו הלוואת כסף. קח את הפירות האלה בתור שווה כסף, תלווה לי 100 שקל בפירות, ואני אחזיר לך 100 שקל. לא, פה אתה נכנס כבר לסוגיה שזו הסוגיה שלנו. מה קורה כשהכסף משתנה ערכו? אבל בינתיים, הכסף זה ערך קבוע. אוקיי? עכשיו, אז לכאורה יש פה בעצם... גזרה לגזרה, נכון? כי בעצם אסרו מדרבנן, זה הכל מדרבנן, להלוות שאה בשאה כאשר זה יתייקר, ועל גבי זה עוד גזרה, שמה זה יתייקר, אסרו ללוות שאה בשאה בלי קשר לזה שזה יתייקר. אבל זה לא נורא, בפשטות זה לא גזרה לגזרה, אז אחד הגזרה היא. למה? מכיוון שההתייקרות זה דבר כל כך רווח, זה קורה כל הזמן, שינויי שער, אתה לא יכול לנתק. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר שאסור ללוות פירות בחשש שהשער יתייקר, אז בעצם אל תלווה פירות בכלל. זה שעה בשעה אתה לא יכול ללוות. זה לא גזרה לגזרה. מה? יכול להיות יותר זול, לא משנה. אסור לך, כי יכול להיות שזה יתייקר. לא בטוח, יכול להיות שזה יישאר אותו דבר, יכול להיות שזה יוזל, אבל כיוון שיכול להיות שזה יתייקר, אסור ללוות שעה בשעה. אוקיי? עכשיו, השאלה היא, למה הלוואת שעה בשעה היא רק איסור מדרבנן ולא מדאורייתא? דבר כשזה כן יתייקר. מה אתם אומרים? יש הצעות? למה זה לא ריבית לגמרי?
קודם כל זה לא ריבית קצוצה, בית היא לא ריבית ודאית.
אוקיי.
לא ריבית קצוצה ולא ריבית ודאית.
לא, לא ריבית קצוצה
ולא ריבית ודאית. לא ודאי וזה לא קצוץ.
לא ריבית קצוצה ולא ריבית ודאית זה כמעט אותו דבר. את לא ריבית
קצוצה
זה דבר שבשעת ההלוואה אני לא קובע כמה תחזיר לי, שזה אותו דבר כמו ריבית לא ודאית.
אוקיי.
אז בעצם, נכון, ההסבר המקובל, הפשוט יותר, זה שמדובר בריבית לא קצוצה. למה? כי אתה הרי לא יודע מראש האם השער יעלה, ירד, יישאר אותו דבר. ריבית קצוצה זה רק כאשר בשעת ההלוואה קצצנו כמה תוסיף לי מעבר להלוואה. אבל פה זה לא היה קצוץ, לכן זה לא ריבית דאורייתא. זאת, אפשר לומר במובנים מסוימים, אפשר אולי לומר שזאת קציצה מסופקת. אם אתם דטרמיניסטים לפחות, אז אפשר להגיד שהדבר הזה הוא קציצה מסופקת. אתם יודעים, יש האחרונים עושים השוואה, או הבחנה, בין שני מצבים בהלכות שבת. יש, נגיד שאתם מכירים את ההבדל בין, יש כלל של אינו מתכוון. אינו מתכוון בשבת או לא בשבת, בכל התורה. אינו מתכוון מותר. מה זה אינו מתכוון? נגיד מישהו גורר הספסל, והגרירה יוצרת חריץ. עכשיו אסור לעשות חריץ בקרקע בשבת. אבל את גרירת הספסל לא עשיתי בשביל החריץ, אני לא משתמש בספסל בתור מחרשה. אני מעביר את הספסל ממקום למקום, רק נוצר חריץ, זה נקרא אינו מתכוון. אינו מתכוון מותר, בסדר? מה קורה אבל אם אנחנו נמצאים במצב שזה פסיק רישא שיווצר חריץ? בטוח ייווצר חריץ, אני יודע מראש, אוקיי? במצב כזה, גם רבי שמעון מודה, שפוסקים הלכה כרבי שמעון שאינו מתכוון מותר, אבל בפסיק רישא מודה רבי שמעון שאסור. אוקיי? זה פסיק רישא. מה קורה, אז מתי אין את האיסור? כשיש קרקע שלא בטוח מראש שיווצר חריץ, נכון? בסוף הוא נוצר, אחרת אין דיון. אבל בכל זאת זה מותר, היה מותר למרות שנוצר חריץ, כי זה לא היה ברור מראש שהחריץ ייווצר. במצב שברור מראש שהחריץ ייווצר, אז זה אסור. אם לא ברור מראש, אז גם אם נוצר חריץ זה מותר.
אם אתה גיאולוג אתה יודע בדיוק, סליחה. אם אתה גיאולוג במקרה, אז אתה יודע בדיוק.
זה דיון אחר כבר. אם אתה, נגיד שעכשיו אנחנו מדברים על האחרונים דנים, מה קורה אם אני סוגר ארגז כלשהו בשבת? עכשיו, יכול להיות שיש בתוכו זבוב. ואם אני סוגר את זה כשיש זבוב בתוכו, אז עברתי על איסור צידה בשבת. אני לא יודע אם יש בפנים זבוב. מה אתם אומרים? מותר לסגור את התיבה או אסור? אולי יש זבוב אבל.
מותר.
זה אינו מתכוון, כי אני סוגר את התיבה לא בשביל לצוד את הזבוב. אני סוגר את התיבה כי אני רוצה לסגור אותה, כדי שלא ייכנסו זבובים. בסדר? אז אני לא סוגר את זה בשביל לצוד את הזבוב, זה אינו מתכוון. אבל אם יש זבוב בפנים, הרי זה פסיק רישא. זה שאני לא מתכוון לצוד את הזבוב, בסדר, אבל אם אני סוגר בטוח שהוא ניצוד בפנים. כן, אבל אני לא יודע אם יש זבוב בפנים. בעצם לא בטוח מראש שעשיתי פה פעולה של צידה. גם אם אחרי זה אני אגלה שסגרתי זבוב בפנים, זה לא היה ברור מראש. אז זה לא פסיק רישא, לכן זה מותר, זה אינו מתכוון בלי פסיק רישא. אבל רבי עקיבא טוען שזה לא נכון, שזה אסור. למה? כי זה נקרא ספק פסיק רישא, לא שזה לא פסיק רישא. כי הרי המציאות היא או שיש זבוב בפנים או שאין, כבר עכשיו. אני לא יודע אם יש זבוב בפנים או לא. אבל העובדה, הקדוש ברוך הוא יודע, או שיש או שאין. אם אחרי זה יתברר שהיה זבוב בפנים, אז הזבוב הזה הרי היה מראש, גם כשסגרתי, נכון? אז הוא אומר שזה הפסיק רישא. רק אני לא יודע אם זה פסיק רישא או לא. זה ספק איסור דאורייתא שצריך להחמיר. זה ספק פסיק רשע. מה קורה בספסל וחריץ בקרקע? שם זה לא שהקרקע הזאת ברור שייווצר חריץ, מראש לא ברור, בסוף הוא נוצר, אבל זה לא שמראש היה ברור שהוא ייווצר. לגבי הזבוב, מראש היה ברור שאתה תצוד אותו. הקטע לא ידעת את זה, אבל הזבוב היה בפנים, ומי שיודע היה יכול להגיד לך מראש, שאם תסגור את התיבה, הזבוב ייצוד בתוכו. זה לא נקרא דבר שהוא לא פסיק רשע, זה ספק פסיק רשע. יש כאלה שרוצים לטעון פה טענה דומה. כשאני עכשיו מלווה לך שאה בשאה, כן? אז אני מלווה לך בעצם שאה. עכשיו, אתה צריך להחזיר לי שאה בעוד שבוע, נגיד. יכול להיות שהמחיר יעלה, יכול להיות שלא. אבל זה לא ריבית לא קצוצה, זה ריבית קצוצה בתנאי. למשל, מה יקרה אם אני אומר לך, תראה, אם ירד גשם אתה תחזיר לי 100 שקל, ואם לא ירד גשם לא תחזיר לי 100 שקל. סליחה, 110 שקל, ואם לא ירד גשם אז תחזיר לי רק 100. מה אם זה ריבית קצוצה או לא? אם לא ירד גשם אתה מחזיר לי רק 100, אם ירד גשם אתה מחזיר 110. אז אין פה ודאי ריבית, אבל זה כן דומה לספק פסיק רשע. תראה, על הצד שיורד גשם קצצנו מראש שזה יהיה 110, או שירד או שלא יורד, אני לא יודע. אבל אפשר להגיד שזאת ריבית קצוצה מספק. זה לא אותו דבר כמו ריבית שהיא ספק קצוצה. יש פה ספק של ריבית קצוצה. מבינים את ההבדל? יש פה שאלה, האם הדבר הזה הוא באמת לא קצוץ, או שיש מקום להגיד שאולי זה כן קצוץ. ההסבר המקובל לאיסור של הלוואה של שאה בשאה, זה שהריבית לא קצוצה. זה ההסבר המקובל. כמו שאמרתי עכשיו, זה לא כל כך פשוט שריבית כזאת נקראת ריבית לא קצוצה. יכול שהיא לפחות תקרא ספק קצוצה. בספק דורייתא לחומרא. אז אני מציע הסבר אחר. ההסבר שלי הוא, הרי אני מלווה לך שאה פירות. מה אתה מחזיר לי?
שאה פירות.
שאה פירות. אז למה זה ריבית? למה זה ריבית בכלל? זה שהשאה שאתה מחזיר לי שווה יותר, אז מה? אם השאה שהייתי מלווה לך, הייתי משאיר אותה אצלי בבית. גם אז היה לי עכשיו שאה ששווה 110, לא 100. נכון? המחיר עלה. אז לכן גם אם אתה מחזיר לי שאה פירות, וכשאתה מחזיר זה שווה 110, זה לא ריבית. קיבלת שאה פירות, החזרת לי שאה פירות. מה הבעיה? למה זה ריבית? לא החזרת לי יותר ממה שקיבלת. למה אתה מסתכל על השווי ולא על הדבר עצמו? קיבלת שאה פירות, החזרת לי שאה פירות. לא אכפת לי שהשווי שווה יותר. לכן זה לא ריבית. זה שווה יותר, זה נקרא, נראה כמו ריבית, אז חכמים אסרו את זה בכל זאת. אבל בעצם אין פה בכלל ריבית. אתה מחזיר בדיוק את מה שקיבלת, לא מילימטר יותר. רק מה שקיבלת שווה יותר עכשיו. זה הכל. אז לכן, יכול להיות, גם אם אני אגיד שדבר כזה כן נחשב קציצה, מבחינת הלכות קציצה או ספק קציצה, כמו שאמרתי קודם, אבל זה לא ריבית, כי אתה לא מחזיר לי יותר ממה שקיבלת, אתה מחזיר לי בדיוק את מה שקיבלת. אוקיי?
רגע, לפי התיאוריה הזאת, אם אני אתן לך הלוואה צמודה למדד, אז אין שום בעיה של כלום.
לא, למה?
אין, לא ריבית, לא אבק ריבית, לא
כלום. הלוואה צמודה למדד, אתה מחזיר לי 110 שקלים, לא 100.
אבל זה, אתה מחזיר לי 100 שקלים בכוח הקנייה שהיה.
לא, לא מעניין כוח הקנייה.
אם הייתי מחזיר
איזה... מחזיר לי יותר שקלים ממה שקיבלת.
באותו דבר, אם אני אתן לך את זה, כמו שנותנים הגמח עם 100 דולר, ותחזיר לי 100 דולר?
כן, קיבלת דולרים.
אותם אתה משלם עכשיו 4 שקל.
קיבלת דולרים ואתה מחזיר דולרים, זה דומה לשאה בשאה. אבל ריבית...
למרות שזה עולה יותר.
שווי המדד זה לא שאה בשאה. אל תמיד, אתה מחזיר לי 110.
אתה הולך עכשיו לבנק, תשלם 4 שקל בשרה, זה לא מעניין. לפי השיטה שאתה...
זה ריבית.
לא, אמרת ש... לא, לקחתי 100 דולר, גמח חלבה לי 100 דולר, ועכשיו אני צריך להחזיר 100 דולר.
אוקיי.
הרי אנחנו חיים בשקלים, אז עכשיו שאני אלך כדי להחזיר לו את 100 דולר, הרי זה לא אותם... אז היה 4 שקל.
אם אתה מתייחס לדולרים כסחורה, אז זה כמו הלוואת שאה בשאה.
זאת אומרת, זה איסור מדרבנן.
כן. השאלה אם דולרים זה סחורה, היא בדיוק הנושא שעליו אנחנו נטפל בסוגיה פה.
אז אותו דבר, סליחה, אותו דבר היה גם השקל. נתתי לך שקל, ואתה מחזיר לי שקל. אם המדד עלה, אז אותו דבר.
אתה מחזיר שקל. אבל בערך כלל שאתה מלווה על פי המדד, מחזירים לך שקל ועשרה, לא שקל. כי ערך השקל ירד.
אותו דבר יהיה בדולר, גם בדולר אתה מחזיר יותר.
לא, קיבלת שקל ואתה מחזיר לי שקל ועשרה זה ריבית, אתה מחזיר לי יותר ממה שקיבלת.
כי הערך שלו ירד.
מה? אבל אתה מחזיר לי יותר ממה שקיבלת. זה בדיוק מה שאני אומר. אני לא מסתכל על הערך, אני מסתכל על הדבר שקיבלת.
למה בדולר?
אתה מחזיר לי שאה, אז זה לא ריבית, מה אכפת לי
שאה? אבל אותו דבר גם בתפוזים, לקחת שאה תפוזים, אתה מחזיר לי שאה תפוזים, מה ההבדל?
בדיוק.
אז עכשיו אתה אומר שזה, עכשיו אתה אומר שלא?
זה לא ריבית, בדיוק.
אפילו אם המחיר עלה? אפילו אם המחיר עלה?
כן. אתה מחזיר את מה שקיבלת, לכן זה לא ריבית. מדרבנן בכל זאת עשו את זה. אבל למה זה רק דרבנן ולא דאורייתא? זאת אומרת, שאתה מחזיר את מה שקיבלת, ריבית אין כאן. זה בדיוק הטענה. אז זה שני הסברים שונים. איפה הנפקא מינה?
נו.
אם למשל אני יודע שהשער יעלה, יש לי מידע פנים, בסדר? אני יודע שהשער יעלה בעוד שבוע, ואני מלווה עכשיו שעה בשעה. לפי ההסבר הראשון, זה ריבית קצוצה. דורייתא. אני בעצם מלווה לך עכשיו משהו שאני יודע שאני אקבל חזרה 110. כל מה שזה לא היה ריבית דאורייתא, זה בגלל שאמרנו זה לא קצוץ, כי אני לא יודע אם זה יעלה או לא יעלה. אבל אם אני יודע מראש שזה יעלה, אז ריבית קצוצה, קבענו מראש, אתה תחזיר לי שווי 110. אבל לפי ההסבר השני, שאתה קיבלת שעה פירות ואתה מחזיר לי שעה פירות, מה אכפת לי שאני יודע מראש שהערך שזה יעלה? תכלס, אתה מחזיר לי את מה שקיבלת, זה לא ריבית. לפי ההסבר השני זה בכלל לא משנה אם אני יודע מראש שהשער יעלה. בסדר? זה הסבר אחר לגמרי. במובן מסוים אפשר לומר שההסבר השני בעצם אומר שאין פה דמי המתנת מעות. ומה אתה בעצם אומר לי? אני נותן לך שעה, מלווה לך שעה פירות, אתה מחזיר לי שעה פירות ששווה 110. העשר הנוספים האלה הם לא המתנת מעות. אתה לא מחזיר לי את העשרה שקלים הנוספים האלה כדמי שימוש של חודש בפירות שלי. אתה מחזיר לי את זה כי עלה השער, אם לא היה עולה השער.
אותו דבר היה, אותו דבר היה בשקל שנתת, שצמוד, לא? נתת לי שקל והוא פחות, זה עוד בדיוק כמו הסחורה, בדיוק אותו דבר. זה, מה זה כסף? זה גם סחורה.
לא הבנתי מה
אתה... אתה לא מחזיר לי את אותו שקל, נכון? נתתי לך שקל, בערך ש...
לכן מה?
היום המדד עלה, אז הוא, לא, הוא כבר לא שווה 100 שקל, הוא שווה 101 שקל, זה אותו אחד, זה אותו דבר כמו עם הפירות, שוב פעם.
זה אותו דבר כמו עם הפירות, אז מה השאלה עכשיו?
לא, כי אתה אומר עכשיו, שיש בזה, שזה לא, שהכסף והפירות זה לא אותו דבר.
לא שהשקל מה, והפירות... זה כן אותו דבר. כל הטענה שלי זה כן אותו דבר. כסף ופירות זה אותו דבר. ולכן אם הפירות שווים יותר, זה לא מעניין אותי. כי אם אתה מקבל את אותה כמות פירות שנתת, אין פה ריבית. גם בכסף. אני מלווה לך שקל, ואתה מחזיר לי שקל. כאשר המדד השתנה, אתה מחזיר לי שקל, זה לא ריבית. קיבלת שקל, החזרת שקל. זה הטענה, בדיוק זאת הטענה.
באמת שהלווה הרוויר והמלווה
הפסיד,
בקיצור.
כן, לא משנה. מבחינת כוח הקנייה, כן. אבל זה בדיוק הטענה. לפי ההסבר הזה, זה לא ריבית. לא ריבית, כי קיבלת, כי החזרת את מה שקיבלת. לא יותר. כוח הקנייה שלו השתנה. בסדר? עכשיו, תראו, מה בעצם עומד מאחורי שני ההסברים האלה? מה שעומד מאחורי שני ההסברים האלה, זה בעצם שתי תפיסות לגבי השאלה, מה הלוויתי כאן? מה זה נקרא להלוות שעה בשעה? אפשרות ראשונה, זה להגיד, אני בעצם הלוויתי לך כסף. נתתי לך שעה פירות ששווים 50 שקל. בעצם נתתי לך שווה כסף, והלוויתי לך כסף, רק העברתי לך את זה בשווה כסף, לא במטבעות, לא משנה. אבל אני מתייחס לשעה הזה בתור שווה כסף. אז הלוויתי לך 50 שקל, ואתה מחזיר לי 60 שקל. לכן זה ריבית. רק מה? רק היא לא קצוצה, כי לא היה ברור מראש שהשער יעלה, לכן זה רק ריבית דרבנן. בסדר? אבל ברמה העקרונית יש פה ריבית לגמרי. רק היא לא קצוצה, אז לכן זה ריבית דרבנן. אבל זה הכל, אם באמת אני מבין, שהלוואת שאה בשאה, זה להלוות לך את השווי של הפירות, לא את הפירות. אוקיי? רק תשאלו, אז למה אתה חייב להחזיר לי שאה, פירות? אז תחזיר לי שווי. הלוויתי לך 50 שקל, תחזיר לי 50 שקל, למה אתה מחזיר לי פירות? הרי זה שאה בשאה, אני מלווה לך שאה, כשהתנאי הוא שאתה מחזיר לי שאה. אם זה הלוואה של כסף, תחזיר לי איך שאתה רוצה. אתם רואים שזה בדיוק מתקשר לשיעור הקודם.
של התנאי, יש תנאי על ההלוואה.
נכון.
זה התנאי של ההלוואה.
בדיוק, יש תנאי, וראינו בשיטת רש"י בשיעור הקודם, יש תנאי. אני מלווה לך פירות בשווי 50 שקל, שזה בעצם הלוואה של 50 שקל. רק אני מתנה שאתה תלווה לי, שאתה תחזיר לי את זה בצורה של פירות. אבל אם אתה מחזיר לי את זה בצורה של פירות, אתה צריך להחזיר לי את הפירות בשווי החדש שלהם. בשווי, אתה בעצם צריך להחזיר לי 3/4 שאה, או לא יודע, 90% שאה. כי אתה צריך להקפיד לזה שיהיה אותו שווי. ויש אחרת, זה ריבית. הלוויתי לך שווי 50 שקל, ואתה מחזיר לי שווי 60 שקל. כי אם אני מתייחס לשווי, אז בעצם יש פה ריבית. למה זה לא אסור מדאורייתא? כי הריבית לא קצוצה. אני לא יודע מראש שהשער יעלה. או שכן או שלא. כיוון שהריבית היא לא קצוצה, אז זה לא דאורייתא. אבל ברמה העקרונית יש פה ממש הלוואה בריבית. בכל דבר ועניין.
אז זה אותו דבר עם התנאי.
אני מתנה איתך שתחזיר לי את ההלוואה, תפרע לי את ההלוואה, דווקא בשאה פירות. דווקא בפירות. בסדר?
זה בדיוק כמו ההלוואה כנגד התלה. התלה, גם המחיר של התלה יכול
לומר. כשבשיעור הקודם דיברנו על קנייה של כיסא, ואני רוצה את התשלום בתלה, ופה אני מדבר על הלוואה, שאני רוצה את התשלום בשאה חיטים. אבל זה אותו דבר. הטענה היא בעצם, ולכן השיעור הקודם בעצם עכשיו מתרגם מעולם המקח לעולם ההלוואה. ואז תפיסה ראשונה אומרת, שכשאני מלווה לך שאה בשאה, בעצם הלוויתי לך כסף, נתתי לך את זה בשאה פירות, אבל בעצם הלוויתי לך 50 שקל, והתניתי תנאי שתחזיר לי את ה-50 שקל האלה בפירות. ואתה אומר, בסדר גמור, אבל אז את הפירות אתה צריך להחזיר לפי השווי המעודכן בשעת הפיראון. אל תחזיר לי שאה פירות אם זה שווה יותר, כי זה יהיה ריבית. להביא את ה-50, אתה מחזיר 60. אתה צריך להחזיר לי 5/6 שאה. 5/6 שאה, זה ייתן לי את ה-50 שקל של הויטה, ואז הכל בסדר, נכון? הלוואת שאה בשאה, זה אסור. כי אני דורש לך להחזיר לי לא פירות בשווי 50 שקל, אלא שאה פירות. בשאה פירות זה שווה 60 אז. לכן ברמה העקרונית, לפי התפיסה הזאת, יש פה ממש הלוואה בריבית. אלא מה? היא לא קצוצה. היא לא קבענו מראש, אנחנו לא יודעים מראש שיהיה פה התייקרות. לכן זה רק איסור דרבנן, אבל זה ריבית לגמרי, לא צריך הסברים למה זה ריבית. זה רק ריבית, לא קצוצה. לפי ההסבר השני, בתפיסה השנייה, אני מלווה לך פירות. אני לא מלווה לך שווי 50 שקל. מלוויתי פירות, קיבלתי פירות. אותה כמות פירות, שאה. מה אכפת לי זה שווה יותר? אני לא מסתכל על השווי, לא הלוויתי לך את השווי. הלוויתי לך את הפירות. הלוויתי לך פירות בשווי 50 שקל, החזרת לי פירות בשווי 50 שקל, בשווי 60 שקל. אז מה? אבל קיבלת שאה פירות, והחזרת לי שאה פירות. אין פה ריבית בכלל. הבעיה פה זה לא שהריבית הזאת היא לא קצוצה. אין פה בכלל ריבית. אתה מחזיר לי את מה שקיבלת. למה רבנן אסרו את זה? זה גזרה מיוחדת. גזרה מיוחדת מדרבנן שגם את זה אסרו. בסדר? בתפיסה הראשונה, אין פה גזרה מיוחדת. זה ריבית דרבנן, זה ריבית שהיא לא קצוצה. בתפיסה הזאת אין פה בכלל ריבית, לא דאורייתא ולא דרבנן. אסרו את זה כי זה דומה לריבית באיזושהי צורה. יש כאלה שמבחינים באיסורי דרבנן בריבית בין אבק ריבית למחזי כריבית. ריבית דרבנן רגילה זה אבק ריבית. יש מחזי כריבית, זה משהו שאין בו ריבית בכלל. הוא רק נראה כמו ריבית, אז אסרו גם אותו. לפי ההגדרה הזאת... מה? לא יודע, משהו שלא, אין בו ריבית באמת. אתה לא נותן לי עוד משהו שהוא שווה כסף, זה רק נראה ככה. בסדר? אז לכן הטענה שאני טוען זה שההבדל בין שני ההסברים האלה זה בשאלה האם האיסור דרבנן על הלוואת שאה בשאה הוא האיסור של אבק ריבית או איסור של מחזיק ריבית. אוקיי? זאת בעצם הטענה. עכשיו, המשך ההקדמה. יש שתי הסתייגויות שחכמים הוסיפו לאיסור הזה של הלוואת שאה בשאה. זה אסור מדרבנן, יש שתי הסתייגויות. אם לאותו לווה יש ממין הפירות מתי שהוא לווה, נגיד שאני בא ללוות ממך קילו תפוזים, ויש לי תפוזים בבית, ואני רוצה קילו תפוזים, ואתה מלווה לי שאה בשאה, זאת אומרת, קח קילו תפוזים, תחזיר לי קילו תפוזים בעוד שבוע. עקרונית זה אסור. אבל אם יש אצלי תפוזים, מתי שאני לווה ממך תפוזים, זה מותר. את זה כן נתירו. למה? כי הטענה בעצם זה שאם אני לוויתי ממך קילו תפוזים, ויש לי קילו תפוזים, אז הקילו תפוזים שאצלי בעצם משועבדים ישר לך ברגע ההלוואה. ועוד שבוע כשאני אחזיר לך קילו תפוזים, אני מחזיר לך את הקילו תפוזים שהיה אצלי מראש. אז לא אכפת לי שעלה השער, כי השער הקובע הוא השער ברגע ההלוואה. אתה כבר אז קיבלת את התפוזים האלה בחזרה. ובינתיים זה התייקר, אבל זה התייקר אצלך. מבין מה שאני אומר?
כן, וזה לא תלוי בכמויות?
לא.
אם יש לי חמישה תפוזים בבית ואני לווה חמישים.
מחלוקת המוראים בגמרא, בדף עיני עמוד א', באיזו נשך, ולהלכה אנחנו פוסקים שאפילו אם יש לו רק חלק מהכמות בבית, גם זה בסדר. זה איזשהו סוג של הערמה. בסדר? אז זה, זאת ההסתייגות הראשונה. עכשיו, איך הייתם מבינים את ההסתייגות הזאת? זה יותר מתאים להסבר של אבק ריבית או של מחזיק ריבית? למה? לא, זה הוויכוח, אם יש פה או אין פה אבק ריבית. אני אומר, הוויכוח בין שני ההסברים הוא בשאלה אם הלוואת שאה בשאה יש בזה אבק ריבית או שאין בזה אבק ריבית. אני אומר, לפי התפיסה שיש בזה אבק ריבית, האם היה מועיל זה שיש אצלי תפוזים מתי שלוויתי ממך תפוזים? מה זה מעניין?
לא.
איפה מצאנו שהאבק ריבית מתירים כשאתה עושה תרגילים? אבק ריבית, לקחת ריבית.
לא מעניין בכלל.
קבוצה, אז מה, אבל לקחת ריבית.
נכון.
למה זה רלוונטי שיש לך תפוזים בבית? תכלס, קיבלת 50 והחזרת לי 60.
נכון.
זה הרבה יותר מסתדר לפי התפיסה של מחזיק ריבית. למה? כי האמת היא שאין פה בכלל ריבית. אתה קיבלת קילו תפוזים והחזרת קילו תפוזים. אלא מה? יש פה שיבה שזה נראה כמו ריבית. בשביל הנראה הזה, אז אני עושה תרגילים, אני פותר את בעיית ההיראות. אבל לפי ההסבר הראשון, אז היינו צריכים להתיר כל אבק ריבית, כל ריבית לא קצוצה, היינו צריכים להתיר עם תרגילים כאלה. לא מוצאים דבר כזה. אנחנו מתירים אבק ריבית עם תרגילים. זה הסתייגות ראשונה. הסתייגות שנייה, כשיצא השער. מה זאת אומרת שיצא השער? אם יש ערך קבוע וידוע לסחורה ברגע ההלוואה, אז אין בעיה. למה? כי כשיצא השער אני יכול ללוות כסף, נכון? לקחת כסף 50 שקל, וללכת לשוק לקנות עם ה-50 שקל האלה שאה תפוזים. יש מחיר נקוב. אז בעצם זה עכשיו כאילו שלוויתי ממך כסף. ואז, אם לוויתי ממך כסף 50 שקל, והחזרת לי 50, והחזרת לי שאה תפוזים, אז זה בעצם כמו שלוויתי ממך כסף. אז אין בעיה. מה זאת אומרת אין בעיה? לפי התפיסה של אבק ריבית, זה היה צריך להיות בעייתי גם ככה. אבל בתפיסה של אבק ריבית, גם אם לא יצא השער, בעצם כשלוויתי ממך שאה כזאת, לוויתי ממך את השווי שלה בכסף. ובעצם מה שיש פה זה אבק ריבית. אז מה אכפת לי אם יצא השער? מה אם יצא השער? אז אני יכול ללוות לך כסף, 50 שקל, לא תפוזים, ולכת לשוק לקנות את התפוזים. בסדר גמור, אבל אם הייתי לווה ממך 50 שקל, מה היית מחזיר לי?
50 שקל. 50 שקל.
כשאני לווה שאה בשאה, אני מחזיר לך תפוזים, תפוזים בעוד שבוע היו שווים 60. אז מה אכפת לי שיצא השער עכשיו וזה שווה 50? גם את ההסתייגות הזאת אפשר אולי להבין לפי התפיסה של מחזיק ריבית, אבל לא לפי התפיסה של אבק ריבית. אני חושב ששתי ההסתייגויות האלה שאנחנו מוצאים מרמזות לכך שאיסור הלוואה של שאה בשאה הוא בעצם מאזן של מחזיק ריבית, לא של אבק ריבית. אנחנו לא רואים את זה, או במילים אחרות, אנחנו לא רואים את זה כהלוואה של השווי, של הכסף, שרק משולמת בתפוזים, אנחנו רואים את זה כהלוואה של תפוזים. וכל מה שאסרו פה זה סתם גזירה דרבנן מקומית. אין פה באמת ריבית וגם לא אבק ריבית. אין פה כלום. קיבלת קילו תפוזים והחזרת קילו תפוזים. ושתי ההסתייגויות האלה, שאנחנו נראה אותן גם בגמרא, שתי ההסתייגויות האלה מרמזות לנו, אני חושב, שהאיסור בהלוואת שאה בשאה נובע מהתפיסה שאני מלווה פה תפוזים. אני לא מלווה שווי 50 שקל ומעביר אותו בתפוזים. אני מלווה אחד תפוזים. ולכן בעצם אין פה בכלל ריבית. לביתי 50 קילו תפוזים והחזרתי קילו תפוזים. זה הכל. לא קראתה פה שום ריבית, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. זה רק איסור דרבנן של מחזי, ואם שתי ההסתייגויות, אחת משתי ההסתייגויות האלה מתקיימות, יצא השער, או שיש לי תפוזים בבית, אז אין בעיה, אז לא אסרו. כי זה לא מחזי כריבית במצב כזה. זה פחות מחזי, לכן לא אסרו. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, כי עכשיו אני צריך להתחיל לראות את הגמרא. אז מי שמספיק, אז יש את הגמרא, ואף רבי חייא סבר דאהבה טיבה, ומה שהתחלתי לקרוא, במ"ד עמוד ב', את הקטע הזה כדאי לעבור. ממ"ד עמוד ב'. ואף, זה קטע חדש בגמרא שמתחיל, ואף רבי חייא סבר דאהבה טיבה אהבה. בסדר? אז תעברו על הגמרא הזאת לאור ההקדמות שנתתי כאן, אנחנו נראה את זה ב...